יומא דף מ"ו, מתחילים בעזרת השם, שתי שורות מלמעלה, במילים אמר רבי אלעזר משום בר כפרה. הגמרא אומרת מסכת כתובות דף קי"א בשם אותו רבי אלעזר, כל העוסק באור תורה, אדם שעוסק בתורה שהיא אור, אור תורה תחייהו. התורה בעצמה יש לה כוח להחיות אותו בתחיית המתים. אדם שעוסק בתורה יזכה לחיות בתחיית המתים. ככה אומר שם רבי אלעזר. באחד מהמעמדים של סיום מסכת, היה סיום מסכת זבחים, שאל הגאון המפורסם רבי ישראל יעקב פישר, שהוא היה רעבד בירושלים, תכף צדיק קדוש לברכה, למה דווקא אדם שעוסק בתורה יזכה לתחיית המתים? והתשובה שלו הייתה על פי הסוגיה שלפנינו. הגמרא כאן מביאה, אמר רבי אלעזר משום בר כפרה את הדברים שאומר היה רבי מאיר. מקריבים קורבנות במשך היום, עושים את העבודות של הקורבן, זריקת הדם, ואחרי זה בקורבנות עולה יש את האיברים של הקורבן שמעלים על גבי המזבח ומקטירים באש שעל גבי המערכה. היו הרבה קורבנות, הקטירו עוד ועוד ועוד, אבל היו יותר קורבנות ולא הספיקו להקטיר את כל הקורבנות במשך היום. אז בלילה אפשר להמשיך ולהקטיר. הגיע הבוקר, מגיעים הכהנים שממונים לסדר את המערכה של הבוקר, ורוצים לפנות את המזבח. צריך פה לעשות מערכה חדשה. כל בוקר היו עושים מערכה חדשה. מזיזים את הכל, שמים עצים חדשים, מדליקים את האש מחדש. לא ממשיכים עוד ועוד יום ככה להמשיך עוד קורבנות על גבי אותה אש. כל בוקר היו עושים מערכה חדשה של אש על גבי המזבח. נו, אז מה עושים עם כל הבשר של הקורבנות מאתמול? שלא הספיקו להקטיר את זה כל היום ולא כל הלילה, זה נשאר בבוקר, מה עושים עם כל זה? אז קודם כל מזיזים את הכל הצידה, כל האיברים האלה, בשביל לעשות מערכה חדשה של עצים כדי להבעיר בהם את האש של המערכה לקורבנות החדשים של היום. אחרי שעשית מערכה חדשה והבער את האש, יש לך שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, להחזיר עכשיו את כל האיברים של אתמול על המערכה הראשית הזאת הגדולה. אומר רבי מאיר, לא, תבחר באפשרות השנייה. תעשה מערכה בפני עצמה לאיברים של אתמול של קורבן עולה. איברי עולה שניתותרו על המערכה ולא הספיקו להתעכל במהלך הלילה, עושה להם מערכה של עצים בפני עצמה וסודרם על המערכה החדשה הזאת, מערכה בפני עצמה. עכשיו זה כל יום ויום, בימות החול, ואפילו בשבת. גם בשבת אפשר להקטיר את האיברים מאתמול, מערב שבת, על גבי המערכה המיוחדת הזאת. שואלת הגמרא, מה הקמשמלן? מה החידוש פה בדבריו של רבי מאיר? זה שעושים מערכה מיוחדת לחלקים של הקורבנות שנשארו מאתמול? תנינה, זה המשנה אומרת מפורש שזו דעתו של רבי מאיר. בכל יום היו שם על גבי המזבח החיצון ארבע מערכות של אש. בשביל מה ארבע? מערכה אחת, המערכה הראשית שעליה הקטירו את כל מה שצריך להקטיר, את כל הקורבנות והכל. מערכה שנייה בשביל שמשם ייקחו גחלים לקטורת. מערכה שלישית, שאם יצטרכו עוד אש למערכה ייקחו משם. במערכה רביעית, בשביל לשים את כל האיברים של הקורבנות עולה מאתמול במערכה הרביעית הזו. אז מה החידוש פה רבי אלעזר? משום בר כפרה אומר היה רבי מאיר שאת כל האיברים האלה של קורבן עולה מקטירים על גבי המערכה הרביעית הזאת. המשנה אומרת את זה מפורש, מה החידוש כאן? מתרץ את הגמרא, אמר רבי אבין שהחידוש כאן הוא דבר שלא היה כתוב במשנה. לא נצריך אלא לפסולין. לא צריך לחדש כאן חידוש נוסף בדעתו של רבי מאיר, אלא ללמד אותנו, שגם אם יש כאן קורבנות של כאלה בהמות שהיו פסולים, היה בהם מום, והיה אסור להעלות אותם על גבי המזבח. אבל המום הזה היה מום כזה, שהדין הוא, כמו שמובא בהרחבה בסדר קודשים, שמומים מסוימים, שאם היו שואלים מראש את הרב, האם להעלות כזה קורבן על גבי המזבח, היה אומר לא להעלות. אבל אם עלו, לא ירדו. יש סתם פסולים כאלה, שאם עלו על גבי המזבח, כבר העלו אותם על המזבח, משאירים אותם ומקטירים אותם על גבי המזבח. החידוש הוא, שגם אם לא הקטירו אותם באותו יום, מקטירים אותם למחרת. ושמים אותם באותה המערכה המיוחדת. וכאן מביאה הגמרא שני לשונות. איזה סוגי איברים שהיה בהם פסול מסוים, אבל הדין שלהם שאם כבר העלו אותם למזבח, משאירים אותם ולא מורידים אותם, אם עלו לא ירדו, איזה סוגי מקרים באמת מקטירים אותם למחרת בבוקר על גבי המערכה המיוחדת של אותם איברים של קורבנות עולה שנשארו מאתמול? אז לפי הלשון הראשון, מדובר פה על פסולים, קורבנות פסולים, החידוש הוא לגבי קורבנות כאלה, שהם פסולים שאם עלו לא ירדו כמו שאמרנו, ודווקא שמשלה בהן האור, דווקא אם אומנם הם לא נהיו מוקטרים לגמרי על גבי המזבח במהלך הלילה, צריך עדיין להמשיך ולהקטיר אותם, אבל לפחות הם קצת נחרחו מהאש של המזבח. הייתה לאש של המזבח השפעה על הבשר הזה, אז כביכול זה הפך להיות מהחלק של המזבח, ולכן אם עלו לא ירדו. אבל אם לא משלה בהם האור, זה עדיין בשר ככה טרי, בלי שום השפעה של האש על גבי הבשר, לא, אז לא עושים להם מערכה בפני עצמה. זה לשון אחת. ולפי הלשון הזאת, החידוש פה בדברם של רבי מאיר, זה לגבי אותם קורבנות פסולים, אבל שהם פסולים כאלה שאם עלו על המזבח לא מורידים אותם. החידוש הוא, במקרה כזה שמשלה בהם האור, שכבר נחרחו קצת מהאש, שעושים להם מערכה בפני עצמה למחרת ומקטירים אותם שם. לשון שני, איקא דאמרי, החידוש הוא גם לגבי קורבנות כשרים, שעושים להם מערכה בפני עצמה. אחד כשרים ואחד פסולים, והחידוש הוא שאפילו בקורבנות כשרים, לא תמיד נעשה להם מערכה בפני עצמה בשביל להקטיר אותם שם על גבי המזבח למחרת, אם הם נתותרו. אלא אם השלה בהם האור אין, דווקא אם הם נחרחו מהאש של המערכה במהלך היום של אתמול והלילה, אז למחרת, היום הזה אנחנו נעשה להם מערכה בפני עצמה בשביל להמשיך את ההקטרה שלהם. והיא לא, אבל אם האור לא משלה בהם, לא, לא נחזור ונסדר אותם על גבי המערכה. אז אם כן, יש לנו פה חידוש אחד בדבריו של רבי מאיר, שאיברים שנשארו מאתמול, ומקטירים אותם על גבי המערכה מיוחדת, על גבי המזבח. מה החידוש? לפי לשון אחד, מדובר פה בקורבנות פסולים, ובכל זאת מקטירים אותם על גבי המזבח בתנאי שמשלה בהם האור. לפי לשון שני, גם אם זה קורבנות כשרים לגמרי, אם לא משלה בהם האור, לא נעשה להם מערכה בפני עצמה להקטיר אותם. רק אם נחרחו קצת ומשלה בהם האור של אתמול, אז אנחנו נעשה להם מערכה ונסדר אותם שוב על גבי המערכה היום. לפי הגמרא הזאת, מסביר הגאון בישראל יעקב פישר, כמו שאמרנו, זכר צדיק לברכה, הוא מביא את זה בספרו אבן ישראל, שמה באמת הסיבה שיהודי שעוסק בתורה יזכה לתחיית המתים? למה? למה דווקא עסק התורה זה מסוגל לתחיית המתים? אומר הרי, אין אדם צדיק אשר יעשה רק טוב ואף פעם לא יחטא. כל אחד לצערנו הרב, מקרים מסוימים בחיים שלו שהוא נכשל, שהשם יחזיר אותנו בתשובה. כשהגיע תחיית המתים, מה, הקדוש ברוך הוא יחיה כזה אחד שפגום בחטאים, עוונות ופשעים בתחיית המתים? עמידת הדין אומרת, מה פתאום? מה הוא שייך לתחיית המתים בכלל? הוא הרי חטא. אבל אז אומרים, כן, אבל אם משלה בו האור, אם נחרח קצת מהאש, התורה הקדושה נמשלה לאש. כמו שאומר הקדוש ברוך הוא, הלוקו דבריי כאש נאום השם. אומר הקדוש ברוך הוא, הדברי התורה שלי הם כמו אש. הפסוק אומר, מימינו אש דת למו, שהתורה נמשלה לאש. יש כמה מקורות לזה. התורה נמשלה לאש. אדם שעוסק בתורה הוא כביכול נחשב שהתורה כביכול משלה בו. והוא, גם אם הוא פגום קצת בכמה אבונות, אבל הוא הרי חלק של התורה, הרי לקחה אותו לחלקה. זאת אומרת, הוא חלק מהתורה. לכן הוא יזכה את תחיית המתים, כי האש של התורה משלה בו, הוא יזכה לאור תורה, תחיה אותו. ככה הוא הסביר רבי ישראל יעקב פישר, זכר צדיק וקדוש לברכה. בכל אופן, עד פה דיברנו על מהלך אחד, משלה בהם האור, או אותם איברים שנחרחו קצת מהאש של המזבח, למחורת עושים להם מערכה בפני עצמה, ושם מקטירים את האיברים האלה למחורת. עכשיו, הגמרא מביאה מהלך שני. שאלנו, מה החידוש שמגיע רבי אלעזר בשם בר כפרה, וחדש בשם רבי מאיר? תדעו לכם חידוש, רבותיי, שאם נשארו איברים של קורבנות עולה מאתמול, שלא הקטירו אותם, וכבר עכשיו עושים מערכה חדשה של אש, מפנים את הכל, אז מה עושים עם האיברים של אתמול? שמים אותם במערכה בפני עצמה. מה החידוש בזה? רבי מאיר כבר אמר שיש מערכה מיוחדת על גבי המזבח, שמיועדת בדיוק למטרה הזאת. מתרץ את הגמרא תירוץ נוסף. ואפילו בשבת, החידוש הוא שאפשר אפילו את אותם איברים של ערב שבת, של יום שישי, קורבנות עולה של יום שישי, שהקטירו אותם על גבי המזבח, אבל הם נשארו. מגיע שבת בבוקר, מסדרים מערכה חדשה, טוב, בשבת לא מותר לסדר אש בשביל הקורבנות עולה, קורבנות תמיד של שבת, קורבנות מוסף של שבת, מותר לעשות, זה מצווה אפילו, לעשות את האש של המערכה לכבוד שבת קודש, להקריב קורבנות תמיד וקורבנות מוספים של שבת. מותר לקחת את האיברים של יום שישי, לשים אותם אגבי מערכה בפני עצמה ולהקטיר אותם בשבת. זה החידוש. שואלת הגמרא, גם זה לא חידוש. שבת. יום כיפור זה גם כמו שבת, נכון? שבתון כתוב על יום כיפור, זה כמו שבת. זה גם אסור בעשיית מלאכה. ביום כיפור כתוב מפורש במשנה, שלא רק היו ארבע מערכות, היו חמש מערכות. כי חוץ מארבע מערכות שהיו עושים כל יום, שדרך אגב אחד מהם זה המערכה שעשו לאיברים והבדרים שניתותרו מאתמול, שמקטירים אותם במערכה בפני עצמה, הייתה מערכה חמישית בפני עצמה, בשביל שמשם לוקחים את הגחלים לקטורת של הקודש הקודשים המיוחדת של יום הכיפורים. רגע, ארבע מערכות, למה הייתה, חמש מערכות, אבל בתוכן גם יש את המערכה הרביעית, שמה הייתה מיועדת? להקטיר איברים שניתותרו מאתמול, דיינו מערב יום הכיפורים, מיום חול. נו, אז כמו שמקטירים ביום הכיפורים את האיברים שנשארו מערב יום הכיפורים, ככה גם מקטירים בשבת איברים שנשארו מערב שבת. מה החידוש של רבי מאיר אם ככה? תרץ את הגמרא, כן, זה כן חידוש. אמר רב אחא בר יעקב, יצטריך לומר שאפילו בשבת עושים מערכה מיוחדת ומקטירים את אותם איברים של קורבנות עולה מאתמול, שנשארו מאתמול. כי סלקא דחמינא, היה עולה בדעתנו, הנה מילי, למה ביום הכיפורים אנחנו עושים מערכה מיוחדת בשביל האיברים מאתמול? מה זה אתמול? מה היה אתמול? ערב יום הכיפורים, כן, אבל איזה יום זה היה? אני הייתי חושב שאתמול היה שבת. זאת אומרת, היה שבת וביום ראשון זה יום הכיפורים. ולכן, בעצם הקורבנות עולה מאתמול זה הקורבנות עולה משבת. קורבנות עולה משבת אפשר להקטיר ביום כיפור. בוודאי, כי שבת חמורה יותר מיום כיפור. אז אם כן, כל זה מדובר אחד, אחד יום הכיפורים להיות אחר השבת. ואז באמת עושים מערכה מיוחדת לאותם איברים של הקורבנות עולה של שבת, מקטירים אותם ביום כיפורים בבוקר, אם לא הספיקו להקטיר אותם במהלך הלילה. למה? כי הדינו, דחלבי שבת, החלבים של הקורבנות, חלב, החלקים של הקורבנות, שלא הספיקו להקטיר אותם בשבת, קרבים גם ביום הכיפורים. אבל אם חל יום הכיפורים ביום שני, שלישי, רביעי, שאם לא, אם יש לך פה קורבנות עולה מאתמול, שלא הוקטרו מספיק במשך הלילה, זה אומר שאתה מדבר איתי פה עכשיו על קורבנות מיום חול. אתה רוצה להקטיר אותם ביום הכיפורים? לא תעשה להם מערכה בפני עצמה אולי. באמצע שבת אולי נאמר שלא יעשו מערכה בפני עצמה. מה, אני עכשיו יקטיר חלב איברים מקורבן עולם שנשארו מיום חול, אני אקטיר אותם ביום הכיפורים? הייתי חושב שלא. כמה שמלן שכן. שים מערכה מיוחדת על גבי המזבח של אש, להקטיר את אותם איברים שנשארו מאתמול, למרות שאתמול היה יום חול. זה החידוש. שאת הגמרא, גם זה לא צריך לחדש. זה נכון דרך אגב, אבל לא צריך את החידוש של רבי אלעזר בשם בר כפרה, בשם רבי מאיר. זה גם משנה מפורשת. המערב אמן, איי, דלא חייש לקמחי. מאוד מעניין אותי מי זה אותו אחד שלא חושש לקמח שלו, שהוא בא להכין לעצמו אוכל, הוא לא שם לב אם הוא אוכל קמח או שאוכל חצץ. הוא לא חושש מה הוא אומר. חידוש. מה החידוש? שאתמול היה יום חול, נשארו לנו איברים של קורבנות עולה, מגיע היום יום הכיפורים, אפשר לעשות מערכה מיוחדת להקטיר את האיברים האלה. זה חידוש, צריך בשביל זה את רבי אלעזר בשם בר כפרה, בשם רבי מאיר. ישנה מפורשת. בכל יום תנן. מה המשנה אומרת? לפי דעתו של רבי מאיר, הדעה רגילה, משנה מפורשת של רבי מאיר. בכל יום היו על המזבח 4 מערכות של אש. בכל יום 4 מערכות של אש. למה? אחד מהם, בשביל אם נשארו איברים וכל זה של קורבנות עולם, אתמול תקטיר את זה לגבי האש הזאת. כל יום אתה עושה כזאת מערכה? רגע, ואם זה יום כיפור, אז אתה עושה 5? משנה לך באיזה יום חל יום כיפור, אם זה יום ראשון או שזה יום אחר? לא, כל יום יש 4 מערכות. אם יש פה יום כיפור, צריך להוסיף עוד מערכה. את 4 מערכות של כל יום אנחנו לא משנים. יום כיפור יש איזושהי מערכה מיוחדת שאנחנו עושים אש בשביל שיהיה גחלים, בשביל הקטורת, לחוות הקטורת המיוחדת של יום כיפור בקודש הקודשים. אבל סתם ככה, את 4 מערכות האלה שלפי רבי מאיר עושים כל יום, אין שום הבדל איזה יום זה בשנה. תמיד אנחנו עושים את 4 מערכות האלה. זאת אומרת שגם אם יום כיפור יחול ביום שני או ביום שלישי או ביום רביעי, לא משנה באיזה יום הוא יחול, את האיברים של אתמול אנחנו נקטיר ביום כיפור. עוד יותר, בשבת גם עשו 4 מערכות. שבת. כל יום, גם בשבת, שבת רגילה. אני לוקח איברים של קורבנות עולם יום שישי, ואם לא יצפיקו להקטיר אותם במהלך כל היום של יום שישי וליל שבת, מקטירים אותם במערכה מיוחדת בשבת בבוקר לפי הדעה של התנא הזה. לפי רבי מאיר. אז אם כן, מה צריך את החידוש פה של רבי אלעזר בשם בר כפרה, בשם רבי מאיר שעושים שאיברי עולה, שניתותרו, עושה להם מערכה בפני עצמם וסודרם, ואפילו בשבת, נו, זה פשוט, אומרת הגמרא קשיא, זה באמת קושייה טובה. אבל נשאר לנו בכל אופן החידוש הראשון, מה שאמרנו, שאותם איברים שהם פסולים, קורבנות של עולה פסולים, אם השלה בהם האור, אז מקטירים אותם אגבי אותה מערכה מיוחדת, או אפילו איברים קשרים, לפי הלשון השני, רק אם השלה בהם האור, מקטירים אותם לגבי האש של המערכה. אבל דבר אחד ברור, בר כפרה מגיע עם חידוש שהולכים ומקטירים את האיברים של קורבן עולה שנשארו מאתמול. בשבת עצמה אפשר להקטיר את זה. אומר בר כפרה, עוד עושים לזה מערכה מיוחדת בשבת, מערכה רביעית, בשביל להקטיר את האיברים שנשארו מאתמול מקורבן עולה. מרב אומר שזה אפילו לא חידוש, כי זה משנה מפורשת שעושים 4 מערכות גם בשבת. זה מה שעושים מערכה מיוחדת, להקטיר את האיברים של קורבנות עולה מאתמול. מערב שבת מקטירים אותם בשבת. זאת אומרת שמותר לעשות מלאכה בשבת באיברים של קורבנות של ערב שבת. ככה דעתם של בר כפרה ורבה. ופליגא דרבונא, רבונא חולק עליהם. דאמר, תחילת העבודה של קורבן תמיד, אתה בא להקריב קורבן תמיד. אז קורבן תמיד מקריבים, כבש אחד בבוקר, כבש אחד בין הארבעים, כל יום ויום תמיד. יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, וגם בשבת. מקריבים קורבן תמיד, מקריבים בשבת גם קורבן מוסף, מוספי שבת. אבל תחילתו, את הקורבן של שבת עצמו אתה יכול להקריב בשבת, אבל להביא את הקורבנות מיום שישי ולהקטיר אותם בשבת, סופו אינו דוחה. לפי אחד מהדעות, אנחנו תכף נראה, אינו דוחה שבת, וככה גם סובר אבונה. אי אפשר להביא איברים מקורבן עולה של אתמול ולהקטיר אותם בשבת. בטח שלא לעשות להם מערכה מיוחדת. אז באמת, רב הונא חולק על בר כפרה ורבה. נתבונן בגופם של דברי רב הונא. גופה אמר רב הונא, קורבן תמיד, תחילתו דוחה. כשאתה בא להקריב עכשיו קורבן תמיד, זה דוחה שבת, זה דוחה טומאה, זה דוחה הכל. מותר לך להקריב קורבן תמיד כל יום, גם אם זה שבת וגם אם הכהנים טמאים. סופו אינו דוחה. לבוא ולהקטיר את האיברים מהקורבן תמיד, פה זה לא ממש דוחה כל דבר. מה זה לא דוחה? מה אינו דוחה? זה שתי דעות. רב חיסדא אמר, שבת דווקא זה כן דוחה. דוחה את השבת. יש לך קורבן עולה, קורבן תמיד של יום שישי, לא הקטרת את זה ביום שישי, אתה יכול להקטיר את זה גם בשבת בבוקר. זה דוחה את השבת. מה שאומר רב הונא אינו דוחה, הכוונה אינו דוחה את הטומאה. אם הכהן טמא, הוא לא יכול להקטיר את האיברים של הקורבן תמיד, אין דבר כזה. זה לא דוחה את הטומאה. ורבא אמר, או רבא, יש שתי גרסאות, אם הכהן טמא יכול, דוחה את הטומאה. יש לך קורבן תמיד, הקרבת את הקורבן כדת וכדין, נשאר לך רק להקטיר את האיברים, גם אם אין פה אפשרות לעשות את זה בטהרה, תקטיר את זה גם בטומאת האיברים האלה. מה כן? אינו דוחה את השבת. כשרב הונא אומר, סופו אינו דוחה, הכוונה שזה לא דוחה שבת. הקרבת הקורבן תמיד ביום שישי? טוב מאוד. תקפיד להקטיר את האימורים, את האיברים של הקורבן תמיד, קורבן עולה, עד השקיעה. אל תשים את זה על גבי האש בשבת, זה לא דוחה שבת. אמר לי אבא לרבא או לרבא, לדידך קשיא ולרב חיסדא קשיא. גם לפי שיטתך קשיא וגם לפי שיטתו של רב חיסדא, ואני אסביר לך גם למה. לדידך קשיא, מה ישנה הטומאה, למה לפי דעתך קורבן תמיד סופו דוחה גם את הטומאה? שגם אם הכהן טמא יכול להקטיר את האיברים של הקורבן תמיד. כי כתוב, דכתיב, במועדו, שצריך להקריב את הקורבן תמיד במועדו. ודורשים מזה אפילו בטומאה, מקריבים קורבן תמיד. ולכן, סופו גם דוחה טומאה. גם הקטרת האימורים דוחים טומאה, כי הפסוק אומר, במועדו. במועדו זה גם אומר שבת. שבת נמי במועדו ואפילו בשבת. למה אתה אומר שכשמגיע השבת אי אפשר להקטיר את האיברים של קורבן, תמיד, של אתמול אי אפשר להקטיר אותם בשבת? כתוב שמקריבים קורבן תמיד במועדו, דורשים מהמילה במועדו, אפילו בשבת. אם אתה לא דורש במועדו, אני לא הייתי מדבר, אבל אתה דורש במועדו שמקריבים קורבן תמיד, וזה דוחה את הטומאה, שאפילו אם הכהן תמיד יכול להקטיר את האיברים של הקורבן תמיד, אז מאותו במועדו תדרוש גם שזה דוחה גם שבת, ואפשר להקטיר את האיברים של הקורבן עולה גם בשבת. אותו קושיה יש לי גם על רב חיסדא, לרב חיסדא גם כן קשיא. אם הוא דורש במועדו שזה דוחה, מה ישנה שבת שקורבן תמיד? אנחנו אומרים, שדוחה שבת, נכתיב במועדו ואפילו בשבת. אז אם כן טומאה אותו דבר, טומאה נמי במועדו ואפילו בטומאה, למה זה לא דוחה טומאה? זה הקושיה. במילים אחרות, אם קורבן תמיד, בגלל שהתורה אומרת במועדו, שמקריבים אותו במועדו, זה בא ללמד שמקריבים אותו במועדו ולא משנה מה, גם אם יש שבת, גם אם יש טומאה, שום דבר לא עומד בפני הקרבת קורבן תמיד, אפילו על הקטרת האיברים של הקורבן התמיד. אז שזה ידחה גם שבת וגם טומאה, בכל מקרה תקטיר את האיברים של הקורבן תמיד. ואם אתה לא דורש במועדו שזה בדווקא, אז שזה לא ידחה לו שבת ולא טומאה. למה אתה לוקח את שבת וזה לוקח את טומאה? למה? למה אתם לא לוקחים שניכם בצורה אחידה ותגידו או שקורבן תמיד דוחה את שניהם או שלא דוחה אף אחד מהם? אמר לי לא לדידי קשיא ולא לרב חיסדא קשיא, אני תרץ גם את השיטה שלי וגם את של רב חיסדא. לדידי לא קשיא, למה לשיטתי זה לא קשה? אגיד לך למה. סופו כתחילתו. הקורבן תמיד של יום שישי, אתה רוצה שאני אקטיר את האיברים בשבת? סופו כמו תחילתו. כמו תחילת ההקרבה של קורבן תמיד של יום שישי. תחילת השחיטה של קורבן תמיד של ערב שבת.
אני יכול להתחיל לשחוט קורבן תמיד של ערב שבת בשבת?
למה לא הקרבת את זה אתמול?
לא יודע, לא, שכחתי. לא הקריבו קורבן תמיד ביום שישי. אפשר להקריב את הקורבן תמיד של יום שישי בשבת? אסור. אתה לא יכול לשחוט קורבן תמיד של יום שישי בשבת, אין דבר כזה. אבל לשחוט קורבן תמיד ברגע שהכהנים טמאים, שוחטים קורבן תמיד. טומאה, דתחילתו בר מדחיה טומאהו. אין דבר כזה הכהנים טמאים. קורבן תמיד צריך להקריב. אם הכהנים טמאים, הם מקריבים קורבן תמיד בטומאה. טומאה הותרה בציבור או דחויה בציבור. כיוון שתחילת קורבן תמיד של יום שישי דוחה טומאה, סופו נמי דחי. דוחה גם את הטומאה, בהכתרה של האימורים גם כן, את ההכתרה של האיברים של קורבן תמיד גם כן אפשר להכתיר בטומאה. מקריבים קורבן תמיד בטומאה, מתחילתו ועד סופו. אבל לעומת זאת שבת, תחילתו דלאו בר מדחי השבת. אם לא שחטו קורבן תמיד של ערב שבת בערב שבת, אי אפשר לשחוט את הקורבן תמיד הזה בשבת. בשבת מקריבים קורבן תמיד של שבת, אבל אתה לא יכול להקריב גם את הקורבן תמיד של אתמול. אין דבר כזה. סופו נמי לא דחי. אז גם את ההכתרה של האיברים של קורבן תמיד של ערב שבת, אתה לא תקטיר בשבת, זה לא דוחה שבת. זה התירוץ לקושייה שאלת עליי. מה ההבדל בין שבת לטומאה? זה ההבדל. סופו כתחילתו. בטומאה, תחילת הקרבת קורבן תמיד דוח, אפשר לעשות אפילו בטומאה, אז גם סוף הקורבן תמיד, שזה כתרת האמורים, זה דוחה גם טומאה. שבת, תחילת השחיטה של קורבן תמיד של יום שישי, אתה לא יכול לקחת קורבן תמיד של יום שישי ולהקריב אותו בשבת. אז אתה גם לא יכול להקריב את האמורים שלו בשבת. זה התירוץ לגבי השאלה ששאלת עליי. וגם לרב חיסדא לא קשיא. גם הדעה שלו מבוררת היטב. ואני אסביר לך גם למה. סופו כתחילתו לטלי. הוא לא סובר את המושג הזה שמה שמותר בתחילת הקרבת קורבן תמיד יהיה מותר גם בהכתרת האימורים שלו בסוף. אין קשר. רק מה? יש הבדל. בקורבן ציבור הרי איתרנו דברים מסוימים שלא איתרנו בקורבנות רגילים. אבל גם כשמתירים בציבור, יש דעה שסוברת שהדברים האלה מותרים לגמרי. יש מקרים מסוימים שזה מותר לגמרי, לא צריך אפילו לנסות להשתדל ולהחמיר. זה מותר לגמרי. יש מקרים שאנחנו אומרים שזה רק נדחה. אם אין ברירה, אז עושים את זה גם כן בצורה שהיא לא עליך תחילה. זה נקרא דחויה, זה נדחה. עכשיו, שבת, דאוטראי בציבור, זה כולם מודים שלהקריב קורבן תמיד, למרות שזה מלאכה, שחיטה וכדומה, זה מלאכה. אבל זה מותר בשבת, כי התורה אומרת שמקריבים קורבן תמיד גם בשבת. מותר לגמרי, לא צריך אפילו להחמיר. יגיע כהן, יגיד, שמע, אני מחמיר לא לחלל שבת, אני לא מקריב קורבן תמיד. מה יגידו לו? לך מבית מקדש, אנחנו תביא כהן אחר. שבת אותרה בציבור, אין דבר כזה. אם קורבן ציבור, מותר לעשות את זה גם בשבת. קורבן תמיד, למשל, מקריבים גם בשבת. אז אם אתה שוחד את הקורבן תמיד בשבת, אתה גם מקטיר את האימורים אפילו של יום שישי בשבת. כי סופו נמי דחי, מכיוון ששבת מותרת לגמרי, כשמדברים פה על קורבן ציבור, אז אם זה קורבן ציבור של היום או של אתמול, זה לא משנה. מכיוון שקורבן תמיד מקריבים בשבת, אפשר גם להקטיר את האימורים של קורבן תמיד בשבת. אבל תומה, לפי דעתו של רב חיסדא, דחויה היא בציבור. אמנם מותר לשחוט קורבן תמיד עם הכהנים טמאים, אבל זה בתנאי שאין לי כהנים טהורים. כולם טמאים, מה, לא יקריבו קורבן תמיד היום? בדוחק אומרים, טוב, אז תקריב את זה גם בטומאה. אז תחילתו, אין ברירה. אני חייב לשחוט קורבן תמיד. עיקר כפרה. לכן דחי. אתה חייב לשחוט, לזרוק את הדם, בלי זה הקורבן לא מחפר. אבל סופו, להקטיר את האיברים זה לא מעכב. זה לא עיקר כפרה, כי גם אם לא יקטירו את האיברים, הקורבן הזה מחפר, לא דחי, זה כבר לא דוחה את הטומאה. סיום הפרק, הגמרא עוברת לסוגיה מרתקת. יש איסור מהתורה שאסור לכבות את האש של המערכה. פסוק אומר, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה, לא תכבה. אסור לכבות את האש של המערכה. זה איסור. איך אפשר חלילה לעבור על האיסור הזה? לקחת אש של המערכה ולחבות אותו. לקחת גחלים מהאש של המערכה ולחבות אותם. זה איסור, לא תכבה. מביאה הגמרא איתמר. אדם לקח אש מהמערכה של המזבח. לא סתם, הוא הולך להקטיר קטורת.
צריך בשביל זה גחלים, האש של המערכה. הוא רוצה להדליק נר במנורה. לקח אש מהמערכה, משם לוקחים הרי אש בשביל הקטורת ובשביל המנורה. לקח את האש, והוא חיבה את זה. המחבה אש, מחתה ומנורה. הוא עבר על איסור לא תכבה. כשדם עובר על מצוות לא תעשה, הוא חייב מלכות. עונש של מלכות. האם הוא פה יהיה חייב או לא? אביי אמר חייב, רב אמר פתו. והגמרא על זה שני מהלכים. באיזה מקרה הוויכוח? מהלך ראשון. יש מקרה שבו הם לא נחלקו, לפי המהלך הראשון. איזה מקרה? הוא עלה למזבח, לקח גחלים בשביל הקטורת, או שהדליק איזשהו גפרור, איזשהו פתילה בשביל המנורה. ועל המזבח עצמו חיבה את זה. דקוויי בראשו של מזבח, דקולה אלמא לא פליגי דחייב מלכות. ודאי שהוא עובר על לא תכבה. אש תמיתוקד על המזבח, לא תכבה, הוא מחיבה את האש על המזבח עצמו, ודאי שהוא חייב מלכות. כי פליגי, מתי הוויכוח? דאחתי יערה. לקח את האש, לקח את הגחלים, ירד מהכבש, הגיע לקרקע של העזרה, ושם הוא חיבה את האש הזאת. שם הוא חיבה את הגחלים. פה המחלוקת. אביי אמר, חייב, לא תכבה. למה? כי זה אש המזבח הוא. גם אם אתה לקחת את זה לקרקע של העזרה, זה אש למזבח. לכן הוא חייב מלכות. הרב אמר פטור, למה? כיוון דנתקע מהמזבח, נתקע. כעת זה לא היה על גבי המזבח, כשהוא חיבה את זה, אז הוא לא יהיה חייב מלכות. שואלת הגמרא, אלא עדה, אמר רב נחמן, אמר בשם רבא ברבוע, המוריד גחלת מעל גבי המזבח וחיבה, כתוב כאן שהוא חייב. כמן, כמו מי נאמרו הדברים האלה? מה, זה רק כמו דעתו של אביי? הוא לא אמר כמו דבריו של רבא, כי לפי דעתו של רבא, אם מחבים את הגחלת על הקרקע של העזרה, אמר רבא שהוא יהיה פטור. אומרת הגמרא, אפילו תאמה כרבא. מדובר פה במקרה אחר. הטעם, מה שרב נחמן אמר, שאדם שהוריד אש גחלת מהמזבח וחיבה את זה בקרקע, הוא יהיה חייב, אתה יודע למה? כי הוא, בשמה, למה אתה לוקח גחלת, תגיד לי? מה אתה מוריד גחלת מהמזבח? לא סתם. יש פה מספיק בגחלים, תן לי כמה גחלים. אתה מוריד את זה סתם? לא התנתיק למצוותה, לא הוצאת את זה בשביל מצווה של קטורת או בשביל מנורה, סתם? לנתק אש מהמערכה של המזבח? אז בכל מקום שהאש נמצאת, יש עדיין אלה השם של המערכה של המזבח. ומחבא את זה, מחבא אש של המערכה. אבל הכה, מה שרבא אמר שבאדם שלקח אש מהמערכה, והוא חיבה את זה על הרצפה של העזרה, הוא יהיה פטור, מדובר פה די נתקה למצוותה. הוא ניתק את האש הזאת בשביל המצווה הבאה, שבשבילה הוא לוקח את האש. הוא הרי לקח את הגחלים בשביל הקטורת, לקח את הנר בשביל המנורה. כבר זה לא קשור למזבח, זה כבר קשור למצווה הבאה שהולכים לעשות עם זה. על זה, לפי דעתו של רבא, לא נאמרה המצווה, לא תעשה שלא תכבה. בלשון השני הגמרא אומרת בדיוק להפך. איקא דאמרי, דאחתי הערה וקביי, אם הוא הוריד את הגחלת על הרצפה של העזרה ושם הוא קיבה את זה, דכולם לא פליגי די פטור, ודאי שהוא יהיה פטור, כתוב, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. אבל ברגע שזה כבר לא על המזבח, זה לקרקע של העזרה, ודאי שהוא יהיה פטור, אם הוא חיבה את זה שם. כי פליגי, כל הוויכוח של אביי עם רבא, דחוויי בראשו של מזבח. כשאדם קיבה גחלת, או אש קצת מהמזבח, על המזבח בעצמו. אביי אמר חייב, כל אחד מבין למה, אש המזבח הוא. אש תמיד תוקד על המזבח, אומרת התורה לא תכבה, והוא הלך וכן חיבה, חייב מלכות. למה רבא אמר פטור? תראה, זה לא היה ממש על המזבח, אתה יודע. הוא לקח את הגחלת, ניתק אותה מהמערכה, שם אותה באיזושהי פינה על גבי המזבח. כיוון זה נתקע, נתקע. כבר לא חלק מהמערכה, זה כבר לא חלק מהאש של המזבח. לכן על זה, הוא לא יחייב משום לא תכבה. שואלת הגמרא רגע. אלא עדה אמר רב נחמן, אמר בשם רבא ברבוע. המוריד גחלת, גחל, מעל גבי המזבח וקיבה, חייב. כמן, כמו מי נאמרו הדברים האלה. לא כאביי ולא כרבא. הרי לפי הלשון השני אנחנו אומרים ששניהם מסכימים שאם יש חיוב מלכות, זה רק אם הוא מחבא על המזבח, שלפי אביי יהיה חייב מלכות. אבל אם הוא חיבה על הרצפה של העזרה, כולם מודים שהוא לא יהיה חייב מלכות. מה, אתה רוצה להגיד לי שהדברים האלה של רב נחמן זה לא כמו אביי ולא כמו רבא? אומרת הגמרא, לא.
הם דיברו על מקרה אחד והוא דיבר על מקרה אחר. הטעם, מה שאמר רב נחמה בשם רבא בר אבוה, אתה יודע למה הוא יהיה חייב? מדבר פה על בן אדם, עולה על, על, על הכבש, לוקח גחלת מהמזבח. מה אתה לוקח? סתם. רוצה לעשות, לבשל משהו, לצלות משהו, סתם, לא קשור לקורבנות. מה סתם, אתה מנתק פה אש מעל גבי המערכה, סתם? אז גם אם זה נמצא על הרצפה של העזרה, זה עדיין לא יתנתק למצוותה, זה לא יתנתק משם אש של המזבח. כי לא הוצאת את זה בשביל איזושהי מטרה של מצווה אחרת. אז כל מקום שהגחלת נמצאת, זה בעצם גחלת של המזבח. לכן חייב מלכות מזה שהוא חיבה את זה. אבל האחר, הבאי ורב, הוויכוח שלהם, מתי הם אומרים שוודאי אם הבן אדם חיבה את הגחלת ברצפה של העזרה הוא יהיה פטור? זה מדובר שהוא לקח את הגחלת בשביל הקטורת. הוא לקח אש בשביל המנורה. אז אם זה על הרצפה של העזרה והוא חיבה את זה שם, וודאי יהיה פטור. והוויכוח שלהם שזה עדיין, הוא לקח את הגחלת או את האש בשביל הקטורת או בשביל המנורה, אם הוא חיבה את זה על המזבח עצמו, רב אומר בכל מקרה הוא יהיה פטור. למה? כי הוא כבר ניתק את האש הזאת מהמזבח. הרב אומר, אבל הבאי אומר לא, הוא יהיה חייב. למה? כי בפועל האש הזאת נמצאת על המזבח. תורה אומרת, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. אם הוא עבר על המצוות לא תעשה הזאת, אז הוא יהיה חייב. יש באמרה חסידית שאומרי, המזבח זה הלב של האדם, זה כמו מזבח. אש תמיד תוקד על המזבח. האדם הלב שלו צריך לבאור לקדוש ברוך הוא, כשהוא מקיים מצוות, לקיים אותם עם כל ההתלהבות. וגם אם חלילה וחס הוא נכשל בכל מיני דברים לא טובים, זה עדיין לא סיבה שההתלהבות והגעגועים והכיסופים שלו לקדוש ברוך הוא יחלשו. לא תכבה. אדם ימשיך להתחזק בקרבת השם, באהבת השם, יוקדת, אש תמיד תוקד על המזבח. הדרן הלך, פרק רביעי, פרק טרף בקלפי, ועד כאן דף ממבב.